בוקר טוב, המשנה כאן פותחת כמובן, האישה היא בשלושה דרכים, היא קונה את עצמה בשני דרכים וכולי וכולי. כאשר המשנה מכוונת, יהודי שבא לקדש בחורה מבני ישראל, כמובן הרמב״ם פותח את הלכות אישות ויש לו סקירה היסטורית שלא כדרכו. קודם מתן תורה היה אדם פוגש בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו ובין עצמו ותן לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם יוצא איש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, אחר כך תן לו לאישה שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. ולקוחין אלה מצוות עשה של תורה הם וכולי. זאת אומרת, העם טוען שהמציאות הבסיסית, הטבעית נקרא לזה, איננה מחייבת דווקא קידושין, אלא כיוון שניתנה תורה ונתחדשה הלכה, נצטוו ישראל, וזה מצוות עשה. כמובן, לכאורה לאור זה, המצב של בני נוח איננו מחייב קידושין, שהרי אם קידושין זה תוצאה שניתנה תורה ונתחדשה הלכה וגויים לא, אין להם את כל המערכת הזאת של תרי"ג מצוות אלא אך ורק שבע מצוות בני נוח, ובשבע מצוות בני נוח זה לא כלול, שהרי זה דומה לקודם מתן תורה. ממילא בעצם מעמד הקידושין בגויים איננו. עכשיו השאלה הזאת שבוקעת מתוך דברי הרמב״ם יושבת על הדיון פה בירושלמי אצלנו. הבבלי איננו דן בזה כאן בקידושין, לא בעד ולא נגד. ירושלמי פה מעלה מיידית את השאלה הזאת, זה פה בפרק א' הלכה א', אחרי שירושלמי גומר להסביר את הילפותא של שלושה דרכים, את הכסף של העובייה, ירושלמי עד קדום בישראל, עד כאן בישראל, בנוכרים, כשהשאלה פה היא פשוטה, מצד אחד היא מניחה שנישואים הם מציאות טבעית שקיימים באדם באשר הוא, והרי התורה מדברת על כך שדבק באשתו ולא בשר אחד, כבר בספר בראשית, בתחיית בריאת האדם, והיא לא שומרת את זה להמשך פרשיות שמות ויקרא במדבר דברים. זאת אומרת שאנחנו לא מחכים בתורה למצוות כי ייקח איש אישה, על מנת לדבר על כך שאדם מתחתן, אלא מדברים על זה מיידית בתחיית הבריאה. אז זה מתבקש השאלה, מצד אחד התורה מדברת על ודבק באשתו שיש נישואין לא רק בישראל אלא באדם באשר הוא, ומצד שני היא מדברת על כי ייקח איש אישה אך ורק בספר דברים קרי לאחר מתן תורה. אז מה המציאות בגוי? כאשר לכאורה ברור שצריך להיות אפשרות של נישואין, שהרי כאמור מעבר לכך שהשכל מחייב את זה, גם הפסוקים מדברים על כך, ואז השאלה מתבקשת, זה עד קדום בישראל, בנוכרים מאי, כאשר אני יכול לומר שילמד סתום מן המפורש, כמו שביהודים יש קידושין, אז אמנם המקרה הזה זה גם מצווה, אבל ניתנה תורה והתחדשה הלכה, ההלכה באה והגדירה לנו מה זה נישואין, אז ממילא גם בגויים אנחנו נראה נישואין בדומה ליהודים. עברית אחרת נקראת הפרשה בצורה כזאת, כי ייקח איש אישה מת וכולי. פה צריך לזכור שהפרשה שם באה בעיקר לחדש את פרשת גירושין ואיסור מחזיר גרושתו, כי התורה שם לא באה לצוות על קידושין. התורה באה באמת כך, כי ייקח איש אישה והיה לו תמצא חן בעיניו וכתב בספר כיתוב ונתן בידיו וכולי. בעצם הקידושין מופיעים שם כתיאור רקע לפרשת גירושין. ממילא נאמר בפשטות שאו כאמור ילמד סתום מן המפורש, שהרי נישואין הם מציאות אנושית אוניברסלית, ואז נלמד את זה מה אצל גויים, בוא נלמד מיהודים, נוסף על כך שאצל יהודים זה לאו דווקא מצווה. אז אומנם הרמב"ם פה מתנסח שיוכיח מצוות עשה, הראש בכתובות כידוע כותב שאין מצווה להתחתן, זו מציאות אבל לא מצווה. מחיות הפרשה של דברים היא לא באה לצוות מצווה ליהודי בתור מצווה, פשוט מתארת מציאות אנושית. אז ממה, ובעצם היא באה להתיר את החיים המשותפים של הבעל והאישה, וממילא אומרת, נאמר, יבוא הגוי וילמד מן היהודי, אם אני מניח שכסף שטר ובייה משקפים איזשהו מערכת יחסים אנושית, אין צווה שלא תהיה אוניברסלית, נוסף הזה כאמור שהציווי הוא לא בהכרח ציווי, אז ממילא אתה קיימת אפשרות תיאורטית לבוא ולטעון שגם גוי יצטרך או כסף או שטר או בייה, למשל למה הדבר דומה, למשל לדיני גזל או דינים, בין שם מצוות בני נוח יש לנו מצוות כגון דינים, כגון גזל, שבגמרא לא ברור לגמרי היקף המצוות הללו, אבל יש אומרים, ולא יכנס כאן דיון הזה כרגע, יש אומרים שבעצם היות שכתוב שבע מצוות בני נוח כל הדינים, שמה זה דינים? זה כל חושב משפט, אז מה זה בעצם גוי מצווה? פרוטה, כל המערכת הלכתית, כי המערכת הלכתית אומרת שיש דיני ממונות, דיני ממונות הם דבר אוניברסלי, אז מה שקבענו ליהודים דיני ממונות, במשהו אחרת, מחייב גם את הגויים, באמת אותן הנחות שיש פירוט בהבדלים בין יהודי לגוי, אבל בגדול המערכת ההלכתית של דיני ממונות, אז היא למעט סתום מן המפורש, אז כמו שאני אומר שגדיני ממונות, מתוך הנחה שזאת תופעה אוניברסלית, אפשר גם לומר גבי אבן העזר, שאותם חלקים שהם אנושיים, וכאמור אין לך דבר שהוא אנושי יותר מהנישואין, ואין לך דבר שמתואר בתורה בשלב כה מוקדם, אין שום מציאות משפטית שמתואר בתורה בשלב כך מוקדם לפי הנישואין, זאת אומרת לא קניינים והכל מתחיל מבדבק באשתו, אז ממילא היינו באים ואומרים, איך אדם דבק באשתו? כמו שאתה אומר, כי ייקח, יש אישה, מה זה כי ייקח, זו כסף או שטר או בייה וכדומה. אז הרי הוא שם מראה את השאלה כשאלה לא מובן אליה, שזה פשיטה שזה לא ככה. אז עד כדון בישראל, בנוכרי מאי, אולי נאמר שכסף שטר או בייה משקפים כאמור המציאות הבסיסית של נישואין וממילא גם בגוי, או שמא יש איזה ערך מוסף, איזה מרכיב בכסף שטר ובייה שאיננו נצרך לצרת האישות, ואז אני יכול לומר שבגוי אישות נוצרת בדרך אחרת. בא אצל היהודי כסף שטר ובייה כקומה שנייה, מעין מה שהרמב״ם מתאר פה, חוזר הרמב״ם עכשיו, כל מתן תורה ידם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה, כי זו המציאות הטבעית הבסיסית, כיוון שניתנה תורה, ופה אני מוסיף, התחדשה הלכה, נצטוו ישראל, שנמצא איש ישראל, שיקריאו אתכם בפני עדים, ולקוחין אלו מצוות עשה, די, למה אומר ככה? המציאות הטבעית זה הסכמה הדדית. והתורה וחידשה מצווה, ופה לשיטתו באמת שמדובר במצווה, ותראה לכם מוסף שקידושין אינם רק קידושין זה לא איזה מנגנון ניצת אישות בה שהיא, ניתן ליצור אישות גם בצורה אחרת, אלא התורה באה והוסיפה מצווה, המצווה הזאת באמת כשאר מצוות היא ייחודית ליהודים, ואז צריך לשאול את עצמי אם זו המציאות שקידושין זה מצווה, יש בה איזה ערך מוסף מעבר למציאות הטבעית, אז מה הייתה מציאות טבעית שדרכה גוי יוצר אישות? השאלה הזאת היא חשובה, א', כי חשוב להבין מה התורה רואה את המציאות הטבעית של צוות אישות, וגם תורה שעוסקת בסוגיות של בני נוח היא כמובן תורה. נוסף על כך, היות שכל יהודי הוא גם בנוח, זאת אומרת כולנו בני נוח, ובראש השנה אנחנו נדגיש את הנקודה הזאת בהרחבה בתפילת זיכרונות, היות שכולנו בני נוח, אז מה שאנחנו נקבע לגבי קידושי הנישואים בגוי קרוב את הטבעי הבסיסי, יש לו גם משמעות להבנת נישואים אצל יהודי, ושנית, חושבים מה הרמה הבסיסית, כך גם נשכיל להבין מה הערך המוסף גם של קידושים. עכשיו נמשיך בירושלמי. רבי אבא רבי שמעון בן עזר, כתיב הנך מת האישה אשר לקחת לביא בולת בעל, על הבולות אין חייבים, ואינן חייבים על הארוסות. עכשיו ירושלמי בא וקובע פה שישנו צורך בביאה אמת, ולא ניתן לעשות כסף ושטר. לגבי ביה, ירושלמי יפרט בשעות הבאות עוד פרטים. אבל א', הקביעה הראשונה שלו, לאור הפסוק שם, את אברהם אבינו, וכאן עוד דוגמה, מה שמבצבץ בין דברי הרמב״ם, וזאת לא דוגמה יחידה בש"ס, שיש איזו משוואה כמובן בין המציאות ההלכתית קודם מתן תורה לבין בני נוח, כי האבות מבחינת הציווי הם בני נוח, מבחינת קדושת ישראל ייתכן מאוד שהם לא בני נוח אלא יש קדושת ישראל, אבל מבחינת הציווי של המצוות, מבחינת אשר קדישנו במצוותיו הם בני נוח, מבחינת קדושת הבחירה הם ישראל, אבל היות שפעם מדברים על המצוות, ממילא לקח פסוק שמה צבא מבינו, הנך מת, וכמובן נאמר לאבי מלך כלפי אברהם, הנך מת האישה אשר לקחת והיא בולת בעל, אז ממילא אישות נוצרת כל מתן תורה, וממילא גם בגויים אחרי מתן תורה, היא נוצרת לא על ידי קניין של כסף ושטר, אלא על ידי חופה, או סליחה, על ידי קידושי ביאה. עכשיו, זה פה הירושלמי, נחזור על זה עוד מעט, אבל לפני זה נעבור שני אחת לכמה אמירות בבבלי. כפי שציינתי קודם, הבבלי איננו עוסק ישירות במעמד נישואין אצל בני נוח. כאילו, אין בעצם סוגיית, או כי מסכת קידוש היא לא מתחילה בבבלי, עד כאן בישראל, בגוי מנעין, שישנן אמירות בודדות בסוגיה בסנהדרין של בני נוח, ויש גם כמה אמירות לגבי יהודים שבעל אשת גוי. אז נבוא עכשיו דקה אחת באמת לאותן סוגיות בסנהדרין. אז יש כאן שלוש סוגיות, או שלוש מימרות משמעותיות. תחיל שם בגלל, בגלל בסנהדרין דף נ"ב עמוד ב', שירה שירה על זה כבסיס הדיון, תנו רבנן, איש, הגמרא פה דורשת הפסוק, איש, איש, אשר ינף את אשת איש, את אשת רעהו, פסוק בפרשת קידושין. זה פרק אחד, פסוק תת, פסוק יוד, סליחה. ואיש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף הנואפת. עכשיו, פסוק הזה, שני דברים בולטים, או דבר אחד בפסוק, וזה הכפילות, שינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו. מה זה האשת איש, אשת רעהו? אז בגמרא אומרת, תנו רבנן, איש פרט קטן. אשר ינף את אשת איש, פרט אשת קטן, חירות, היות שיש פה כפילות, אז דורשים אשת איש, לא רק אשתו של מישהו אחר, אלא גם אשתו של אדם שהוא איש ולא קטן. אשת רעהו פרט לאשת אחרים. זאת אומרת שהגמרא פה דורשת אשת רעהו, לא רק במובן של החבר שלך, אלא, או מה זה אחרת, שזה לא רק שהוא היא נשואה למישהו אחר, אלא היא גם שייכת לקבוצה שרעהו כמו כי יח שוריש את שורעהו, אומרת, וכל הפסוקים שמדברים על רעך בהקשרים שונים. אז מה פה מעטת אשת גוי, אומרת, אדם שבא לאשתו של גוי, פטור ממיתה, המשנה שם נ"ב עמוד ב', מצוות הנחנקים וכולי, ואשת איש בחנק. אז מה פותחת בדיני אדם שבא לאשת איש, פרט לאשת קטן, פרט לאשת רעהו. עכשיו, מהדרשה הזאת עצמה, אנחנו לא בהכרח יכולים ללמוד הרבה. הפסוק בקדושים עוסק בעונש. פרשת עריות מופיעה בתורה בכפל. פעם אחת פרק י"ח בויקרא באזהרה, ופעם ושם נאמר בויקרא פרק י"ח, ולאשת עמיתך ותן שפחתך לזר לתומבה, ולאחר מכן הפסוק השני שנאמר בו איש שינף את אשת איש שינף את אשת רעהו הוא כתוב בעונש, ולא שגמר דורש את הפסוק של העונש ולא את הפסוק של הזרה. אני יכול ללמוד מכאן שמי שבא על אשת בנוח פטור מעונש מיתה, זה שפטור מעונש לא אומר כלום לגבי האיסור. יש כל מיני, יש כל מיני פטורים מעונש, למשל בכל זאת רוצח. אדם הורג טריפה, אדם הורג גוי וכן הלאה. הוא פטור מעונש ועדיין הוא עבר איסור רציחה. אז אדם יכול להיות פטור על עונש פה, ובכל זאת יעבור על איסור ניוף. או נאמר זה אחרת, אולי אם לא סוג א' א', הוא עבר על סוג ב', אבל זה עדיין איסור, איסור ערבה וכן הלאה. על כן, לא ניתן באופן עקרוני ללמוד יותר מדי מהדרשה הזאת, אפשר ללמוד שהוא פטור מעונש. אבל רש"י בא וכותב כך, לשת אחרים קוטי, כוונה פה גוי כמובן, השמועינן שאין קידושין לקוטי, ומהכת תפוגן בכל דוכתא. אומר רש"י, מדוע פטור על אשת רעהו, על אשת אחרים, לא כי יש איסור על אשת עונש, אלא כי בסיסית אין איסור. מהכת נפקלן בכל דוכתא שאין קידושין לקוטי. זאת אומרת, בעצם כשאנחנו באים לפטור מעונש, אני יכול לדרוש, אני יכול להבין את הדרשה באחד משני דרכים. אני יכול להבין שהדרשה באה ואומרת מדוע פטור מעונש, כי הוא לא עבר עבירה. זאת אומרת, לו היה עובר עבירה, ודאי שהוא נענש. אז מדוע פטור מעונש, כי הוא לא עבר עבירה. מחירות, הדרשה הזאת באה למעט בעצם האיסור. לחילופין, כשאמרתי קודם, אני יכול להבין, הוא עבר עבירה, אבל אני לא אעניש אותו על זה. אז רש"י פה בוחר ברשות הראשונה, שעובדה שהוא פטור, זה לא כי הוא עבר עבירה וזה פטור עונש, אלא הוא לא עבר שום עבירה. ואומר רש"י, העובדה שברור לגמרא בכל דוכתא שאין אישות לעקום, או בשלוש של רש"י פה שאין קידושין לקוטי, זה נובע מהדרשה הזאת. עכשיו, למה צריך דרשה? אז כמו שאמרתי קודם, בגלל שקידושין או נישואין הם מציאות אנושית בסיסית, אז הסברה לא אומר לי שאין קידושין לגוי. למשל, דוגמה, עובדה, לא צריך שום מיעוט שגוי פטור מלולב או משופר. זה בואו, מצוות ייתנו לישראל. אבל פה יש לא מדובר במצווה, אנחנו לא באור החיים, אלא באבן העזר, וזו מציאות אנושית בסיסית. ממילא זה לא ברור שאין קידושין לקוטי, אז לכן צריך מיעוט. לפי אומר רש"י, גם פה בסנהדרין, גם במקומות אחרים, שהמקור היא הדרשה הזאת. כאמור, ניתן להבין גם אחרת, אם נעבור לשני אחד חידושי הר"ן שם. הר"ן באמת מציג את הגישה השנייה. פירש רש"י, השמי קרד אין קידושין לקוטי, מיחד דווקא בכל דוכתא, והקשו עליו, דוודאי בפטור יש לקוטי, משום שאין לקוטי קידושין בה, זה לא הסיבה שאף על פי שנה נקנית בכסף, נקנית בביאה, וכתנף כאן לכמה בפירקין, אלא שגזירת הכתוב הוא לפתור את ישראל משום טבעי אשת רעהו, אבל בבן נוח לא נאמר רעהו. זאת אומרת, הר"ן פה מציב בבירור את העמדה השנייה. דהיינו, שיש אישות, אמנם לא קידושי, אבל אישות ישנה, אלא שגזרת הכתוב, או בעברית אחרת, זה פטור מעונש. יש כאן רש"י שטוען שבעצם אין קידושין לקוטי ואין לכאורה אישות, שהרי אם יש אישות לא דרך קידושין אז גם יהיו חייבים עליה. כלומר, דרן שטוען שוודאי שיש אישות לגוי, אלא שגזרת הכתוב לפטור מעונש. עכשיו, שתי המידות הללו חוזרות עצמם בראשונים בהקשר נוסף. בואו באמת נעבור לשנייה אחת, לגמרא השנייה, וזה גמרא סנהדרין בקידושין. פתק בא פעם בדף חפלף עמוד בית. תנו רבנן לידה בשביעה, בשעת שביעה, אשת יפתו, אשת ואפילו אשת איש. אז את יפתו היא גם באשת איש ולא רק ב... לא רק ב... לא רק בפנויה, אלא גם באשת איש, האדם יכול לבוא עליה. עכשיו שוב פעם פה חוזרת לנו השאלה, מה נוכל להסיק מזה? אפשר להסיק מזה, כמו שהרנתן קודם. היום, לו לא הייתה אישות העקום, לא היה צריך לדרשה. זאת אומרת, הייתי בא ואומר, ברור, אם היא פנויה, אני לא צריך לדרוש את זה. אז אומר, אם אני בא ומרבה אפילו אשת איש, פרשו של דבר, שלמרות שיש את איש, בכל זאת יש היתר יפת תואר. פה צריך להוסיף עוד נקודה אחת. כל יפת תואר זה בעצם היתר שלא מן המניין. בעצם זה דבר שאמור להיות אסור. הרי לפי דעות מסוימות היא גם גויה. זאת אומרת, בא ביהודי שלוקח גויה, זאת אומרת, הוא בא על ארמית. כפי כל אותם דעות שמותר לבוא עליה קודם גירות, לפחות בעל ראשונה. אז כל המערכת הזאת היא ההלכתית, אלא זה היתר מיוחד בשעת מלחמה, וכרגע לא משנה מה ההסבר המדויק, מדוע זה היתר כזה, בין אם נראה את זה כקריצה ליצר הרע, בין אם נראה את זה כחלק מדי מלחמה, בסופו של דבר יש היתר שהוא לא מן המניין, אז זאת אומרת, כמו שגויה מותרת, גם אשת איש מותרת, ובכל מקרה אנחנו באים ו... זה חידוש הוא, ואז אני דורש, נכון, יש אישות, אם לא הייתה אישות לצורך בדרשה, אלא היות שיש אישות, צריך דרשה, וכן ניתן להסיק לגמרא הזאת בעצם, שיש אישות לעקום. לעומת זאת, הגישה השנייה, שתכף לקרוא דרשי שם הסנהדרין, היות, מדוע התירו? התירו בגלל שאין אישות. לו היה אישות, אז העובדה שאני מתיר גוי בפני עצמה, לא, על כל זה, גם זה לא ברור עד הסוף. כשמעט בבקיאות אז נגיע לכך בלי נדר. ושנית, אין לך בעיה לחידושו. החז"ל לא באים ומתירים אשת איש, כי אשת איש זה בעיה אחרת לחלוטין, בסקאלה אחרת, בעיה מוסרית אחרת לגמרי. ממילא, מתירים אשת איש רק מסיבה אחת פשוטה, כי לא, אשת איש. עכשיו, שתי הגישות הללו עולות בראשונים, קח את הרמב״ם פה שמציג את שתי הדעות. הרמב״ם נמצא פה במהדורה הירוקה, לא בכל המהדורות. קש שלנו, למה לקרא? תלפו משום דיין אישות לגוי. יש דעות פרט אשת אחרים, שהרמב״ם לא בא, הוא לא חושב שמכאן לומדים את זה. האמת שהתה הוא בגלל שאין אישות, אלא ברור לו, קיבל את הבקרות ראשי אישות בגוי, ממנו שואל את עצמו, אז בכלל מדוע צריך מיעוט, הרי אם אין אישות בגוי, אז פשיטה שזה מותר. תם כאילו שאין אישות בגוי, כאילו אינן, אישות בפרט אשת אחרים, וכאן הוא יכול לדוחת השם אישות בגוי, ששימו לב, רשי דיבר שם שאין קידושין בגוי, הרמב"ן כבר חריף יותר מדוע שאין אישות בגוי, ונאי מסנהדרין, הבעל הגוי החייב משום נשגז, אבל אישות לת להום, קיצור אומרת, הוא ממשיך פה, ולאורך הדרך הוא דבק בעמדה הזאת. וכל התירוצים שהוא ייתן הם תירוצים מסביב נקודות אחרות. זאת אומרת, בסופו של דבר ברור לו שהיא לא אשת איש, כי אין אישות לגוי, וכל הצורך בדרשה זה בגלל כמו נקודות צדדיות שלא נוגעות לאישות, אבל פשיטה שאין אישות לגוי. עכשיו, כפי שהרמב"ן מאיר, בעיריים הוא חולק את זה. העיריים כותב כך, ואף אגב, מעטינו קם ממיתה, מאיסור הדאורייתא לא מעטינו, תתני בקידושין, ואיתה בשבעה אשת יפת תואר, אשת, אפילו אשת איש, מדאיץ תקרא למי שיפת תואר, שמע מן האיסור הדאורייתא איכא, וכי מי אתקרא דווקא ממיתה, ותן בדיוק במיתה כתיב השם יפת אשתיהו וכולי. זאת אומרת, הוא בעצם הולך פה בעקבות הר"ן שם בסנהדרין, או הר"ן בסדר בעקבותיו, אפשר לומר יותר נכון, ש... יש אישות לגוי, והוא אומר את זה חד וחלק, שאיסור הדאורייתא מהעיקר, וכל המיעוט בסנהדרין זה מיעוט מעונש, וממילא בקידושין צריך לרבות היתר שפתו גם אשת איש. עכשיו הרמב"ן ראה את היראים, אז הוא מגיב, ובספר יראים ראיתי דווקא במיעטינו קמים איתם, איסור בעד לא מיעטינו, ואינו נכון כלל, שאם כן מצינו אישות לגוי, ואומרים בסנהדרין, נתנו אישות כלל, וזה גמר בסנהדרין, שאדם שבא לארמית חיים שם כל מיני גזרות רבנן, אבל לא, אין בזה בעיה של אישות, מוסיף, אומרים בגיטין, גמר בגיטין דף כ"ג, שאין לגוי שליחות בגיטין וקידושין, כי אינו בתורת גיטין וקידושין, אם כן, יש לנו תורת קידושין, אף פי שכם מן המיטה. עכשיו, הרמב"ן עושה פה רדוקציה בין קידושין לאישות, וכן הוא מצטט את הגמרא שם בגיטין, דבר שאינו פשוט ומובן מאליו. על כל פנים, הרמב"ן פה מאוד חריף, הוא מוצא את היראים שיכול לפתור את הבעיה שלו, והוא לא סתם אומר שאני לא מסכים, הוא אומר אינו נכון כלל. יש פה בעצם, אפשר לומר, שתי אסכולות מאוד ברורות וחדות שניצבות אחת מול השנייה. יש את עמדת הרמב"ן, ולאחר מכן בית מדרשו, והרשב"א אותו דבר, ובצורה אפילו חריפה יותר בריטב"א, שהריטב"א לא מסתפק בזה שאין אישות לגוי, אלא הוא גם מוסיף את המשפט הבא. אין אישות לגוי וכפנויה היא. זאת אומרת, מה שקורה היא פנויה לגמרי. זה לא שאין אישות כזו, יש אישות אחרת, אלא מעמד של גוי לדעתו היא כפנויה גמורה. יש פה את הרמב"ן שאומר על יראים אינו נכון כלל, את הריטב"א שאומר כפנויה היא, זאת אומרת, זאת עמדה מאוד נחרצת ומאוד אפשר לומר קיצונית, ומצד שני את חידושי הר"ן שאומר שזה גזירת הכתוב ותו לא, שזה בעצם פירושו של דבר פטור מעונש, כנ"ל היראים שאומר שחור לגבי לבן, שאין עונש מיתה ואיסור דאורייתא מהעיקר. יש פה כאמור שתי עמדות מאוד מאוד ברורות. עכשיו, עד כאן הכל טוב ויפה. יש לנו פה דרשה אחת שמתה ממיתה, ואז רש"י והרמב"ן באים ואומרים, מתה ממיתה כי אין אישות. לעומת זאת, הר"ן והיראים באים ואומרים, היא ממעטת ממיתה כי יש אישות, זה פטור עונש. יש לנו מקור שני לגבי יפת תואר, למה צריך לרבות יפת תואר? אז או כי היא באמת אשת איש ולכן צריך לרבות, או מסיבות אחרות. אלא שכל זה טוב ויפה בשתי הגמרות הללו. הבעיה פה היא כמובן היא הגמרא השלישית, שהרמב"ן אלגנטית מתעלם ממנה, אבל הר"ן בונה עליה הרבה מאוד. וזה לגמרות ודפים נ"ז נ"ח, מה שגם ירושלמי התחיל בה. נחזור וניתן את רשות הדיבור פה לר"ן, פרש רש"י וכולי, ויקשו עליו, בוודאי לא פתור יש לקות משום שאין לקות לקידושין בה, שאף על פי שאינה נקנית לו בכסף, נקנית לו בביאה. וכתנף כאן לקרם בפירקין, בעולת בעל יש להם, מצד החופה, ולא נבלה אין להם. וחייב אל הבן נוח משום אשת איש. אשת, זה כתוב, לפרוד ישראל. אז הוא אומר, הר"ן, לא מבין מה הולך פה. נכון שאין קידושין לגוי, והכוונה היא קידושי כסף לגוי. אבל אישות לגוי ודאי שיש, וזה גמרות שהוא מפנה אליהם פה, בישראל דפים נ"ז נ"ח, כמו שלאחד נ"ח עמוד ב'. אמר רבא בן נוח שבעל אשת חברו שלא כדרכה פטור, מה תמה באשתו ולא באשת חברו, דבר כאילו שלא כדרכה, אבל אם בעלה כדרכה חייב. מה עמד קודם, כמה שעות קודם, מה ביחנינא בן נוח שיחד שפחה לעבדו ובעליה נהרג עליה, כי היא אשתו לכאורה של העבד, ולפני כן שמה בדף נ"ז, דף נ"ח עמוד א', ודבק לא בזכר, באשתו ולא באשת חברו. אז יש שם יש שם את הדרשה בדבד, לא בשביל חברו, ונוח נהרג עליה. זאת אומרת, מהר"ן, מכאן סימן שיש אישות לגוי. עכשיו, ואכן הוא צועק חמאס כנגד רש"י, ואכן חולק עליו. עכשיו, לפי עמדתו, עמדת העיריים, עמדת הר"ן, הגמרא הזו כמובן סייעתא גדולה בידיהם, זה מה שהם טוענים. שאתה רואה שיש אישות לגוי, וכן יש איסור ודבק באשתו ולא באשת חברו. לעומת זאת, על רש"י, כפי שאני אומר, הקשו עליו, על רש"י והרמב"ן, לא בקושייה מאוד משמעותית. עכשיו, לשם כך, נבוא שנייה אחת לבעלי תוספות. יש לך מקומות, תוספות חוזרים פחות על העמדה הזאת, קורא שם מדף... מדף חפלף כרגע. אשת אפילו אשת איש, ואף על פי די אישות בקוטית, כדי את הפרק דל מיטור, אתם מקבלים את עמדת הרמב"ן ורש"י שאין אישות לגוי. מכל מקום, איקה עשה, נכתיב דבק באשתו ולא באשת חברו. שטוס בין הוא מכך, אין אישות לגוי. הם לא אומרים יש אישות, והם אומרים, אין אישות, אבל יש מצווה עשה, או איסור עשה, שבדבק באשתו. מחירו, דת תוספות, יש פה איזושהי עמדת ביניים. אמנם אין אישות לגוי, אבל יש ודבק באשתו. עכשיו, יכול לנסח את זה אחרת. יש אישות, יש פטור עונש, זה מה שהר"ן עושה. הוא אומר, הגמרא שם, ודבק באשתו ולא באשת חברו, הוא מוכיח שיש אישות. תוספות טוענים, אין אישות, אבל יש איסור עשה. ממילא בן נוח נהרג עליה, כי בן נוח נהרג גם מאיסורי עשה, אבל לא ניתן להוכיח מזה שישנה אישות. עכשיו, סביר שהרמב"ן יסכים לדבר הזה. הרמב"ן כל הזמן רק טוען שאין אישות לגוי. הוא לא טוען, וגם הוא מכיר את הגמרא בדף נ"ח כמובן, וממילא, כשכתוב שבנוח נהרג אשת חברו, אין הרמב"ן בעיה להסכים שהוא נהרג מדין ודבק באשתו ולא באשת חברו. הבעיה שלו זה להסיק מזה שיש אישות, ותוספות אין אישות ויש איסור עשה. עכשיו, רצינו להבין מה משמעות הדבר הזה. כי מה בעצם המשמעות של מכל מקום איקה עשה ודבק באשתו ולא באשת חברו? אז אם נסכם את הנקודה עד עכשיו, יש מחלוקת אם יש או אין אישות לגוי, ויש לנו אומרת, ואלה שאומרים שאין אישות לגוי, לכאורה מודים שלמרות שאין אישות לגוי, אבל יש, ודבק באשתו, ולא באשת חברו. עכשיו, בואו ננסה עכשיו להבין מה אכן קורה פה. לפי הר"ן והעיריים, בעצם מה שנאמר זה הדבר הבא, ופה אני חוזר לירושלמי שפתחנו בה. עד כדון בישראל בנוכרים, באו שם איזה כתיב, מלחמת השעה שלקחת בלו הדבר, על הבולות הם חייבים, ואין הם חייבים אלא הרוסות. בזה, זאת אומרת פלוס מינוס, להגמר מסעדת נפנות זין, שאומרת משפט די דומה. תן רבי חנינה, זה נמצא עמוד ב' למטה, תן רבי חנינה, בלת בעל יש להם, סלח חופה ולא נבלה, אין להם. עכשיו, לפי הר"ן בעצם מה שנאמר זה כך, אין קידושין לגוי, אבל יש אישות. זאת אומרת, מה שנוצר, נוצרת אישות. אבל המסלול של קידושין איננו. ואז צריך להבין מדוע שקידושין בישראל ולא בגוי, אבל הקופנים, התוצר הסופי, בסופו של דבר, הוא תוצר של אישות. ואז בעצם החידוש הוא יותר בדיני קניינים, כמו שיהודי וגוי שלהם יכולים ליצור אישות, אבל דרכי הקניין שונות, וזה לא המקום היחידי בהלכה שיש הבדל בדרכי הקניין בין יהודי לבין גוי. אז אם ניקח בעצם תפיסה מינימלית, ההבדל הוא בדרכי הקניין בלבד. אז חידשו את קדושי כסף, קדושי שטר, לא חידשו את זה בגוי, אבל החידוש הוא אך ורק בדרך יצד הקניין. החידוש הוא איננו בהכרח בתוצאה, ואז כמו יש לגוי אישות, יש ליהודי אישות, כל מת, וכל ההבדל הוא אך ורק ב... בנקודה הזאת, לעומת זאת, תפיסת בעת הסופו, בזה נתמקד כרגע, בעצם גם זה שלב אחד קדימה. אבל לפני שנבוא לתוספות, לרגע אחד נשאר עדיין ברן. יש לנו מערכת שנעסוק בה בהרחבה כל השנה, ומי שהיה פה בגיטין, אז אני מניח שעדיין זוכר את הנקודה הזאת, וזו בעצם ההבדל שבין קידושין לנישואין, או נאמר זאת, או נאמר זאת אחרת כללית, בין מציאות, בין מציאות הלכתית פורמלית למציאות הלכתית מציאותית בשטח. ישנן הלכות שהרבה פעמים אומרים, המציאות היא כזאת, למשל, השחיטה. הדין הוא שאסור לך נבלה. אז אם אתה שוחט אותה ורואה אותה כמו שצריך, היא לא נבלה. למה מותר לאכול את זה? כי פשוט מאוד, התורה אמרה לא תאכל כל נבלה, אם הרגו אותה כדבר, היא לא נבלה, ממילא מודעת באכילה. אז לכן, המציאות עצמה יוצרת את ההיתר. לכן, אתה לא יכול למשל לשחוט את התנאי. אתה לא יכול לומר, אני שוחט על תנאי שירד גשם מחר. אני שוחט על תנאי שיאכלו את זה מחוץ לתל אביב. כי בסופו של דבר, ההיתר נובע מהמציאות כשלעצמה. ויש לנו, אומרת, הלכות אחרות, שבעצם דעתו של האדם היא יוצרת ומה זה אחרת, אנחנו רוצים איזו תבנית משפטית מופשטת, שאחרה באה עם הגדרות פורמליות מופשטות, ותבניות הללו שנוצרות, נוצר היתר האיסור. שהדברים הללו נמסרו לרוב לאדם, בתודעתו של האדם, אז משל, אני אקח את דוגמה פשוטה, בקניינים. יש קניינים שמבוססים על השתלטות. אם אתה אבון דכולו קניין כיבוש, אם כובשים מדינה, היא שייכת לך. למה? כי פשוט לא, מה זה בעלות? שליטה. השתלטת, אז היא שייכת לך. מה זה קניין הגבעה? אני פשוט שולט, כרגע זה ביד שלי, אני תופס את זה ושולט עליו. כנ"ל גם קניין חצר וכדומה. לעומת קניין שטר, קניין חליפין וכדומה. לא יש לה שום דבר בשייך, אני מעירים עכשיו את הספר הזה, אני קונה בניין בתל אביב. לא יש לה שום דבר במציאות. מה שהשתנה זה בתבנית המשפטית, בתודעה המשפטית, איך שנקרא לזה, יצרת איזו מציאות מופשטת שדרכה אני מביא מה ש... כאילו במקרה שקיינים, מה שניתן לקרוא זה התייחסות. אז הבניין מתייחס אליי. באיפה הוא מתייחס? בתודעה של החברה, של האדם, כל זה פעולה משפטית פורמלית ולא מציאות. הבניין אותו בניין. אם אני אכבוש את הבניין, אז זה דבר אחד, אז המציאות השתנתה. אם אני אשתלט על הספר, אז המציאות השתנתה. אם אני ארים את זה כפעולה פורמלית, לא השתנה במציאות, אלא יצרתי כמו זו תבנית מופשטת. עכשיו, אותו דבר נכון גם לגבי נישואים. יותר נכון קידושי ונישואים. מצד אחד, כמו בקניינים, יש מציאות ממשית של חיי אישות. אם בעל ואישה חיים ביחד, ומתנהגים כבעל ואישה לאורך הדרך, הם פשוט מאוד בעל ואישה. זאת אומרת, אם הם הולכים כמו בעל ואישה, נראים כמו בעל ואישה, מתנהגים כמו בעל ואישה, חיים כמו בעל ואישה, אז זה באמת בעל ואישה. דהיינו, האישות משקפת את המציאות, ההלכה משקפת בו את המציאות באשר היא. מאידך, מעמד אישי, זה משפט מפתח לאורך השנה, מעמד אישי, גם כן, קשור לנישואין, יש לנו מעמד אישי, מעמדה של אישה משתנה בעקבות הנישואין, אני נותן לה מעמד חדש, המעמד הזה הופך להיות מעמד בעצם משפטי הלכתי, יש הגדרה של מעמדה שהוא הגדרה משפטית, אפשר לקדש את פנאי, אפשר לקדש לך הלמד, אפשר את קודם הללו, בעצם מהמים מעידים, לא מציאות, אני לא יכול לומר, אני חיה איתה עכשיו, אבל ההלכה תתחיל בעוד חודש. את כל ההלכות שמבוססות מציאות, לא ניתן לדחות אותן. אם זאת המציאות, אז זאת המציאות. לעומת את ההלכות שמבוססות הגדרה משפטית, אז זכותי לקבוע, זכותי לקבוע שהם לא יכולו להם כן יתמלאו תנאים מסוימים, זכותי לדחות את תחולתן למשך זמן, וכן הלאה אומרת, לוותיקים, אני יודע איך שבת הזאת מוכרת היטב, ובאמת לחדשים יותר היא תהיה מוכרת לאורך הזמן. עכשיו, נישואים, בסופו של דבר, באמת, זאת אומרת, בחיים, מבוססים על שתי הנקודות הללו. יש במרכיב מציאותי אמיתי, ויש גם כמרכיב משפטי פורמלי. כפי שנראה באורך השנה, כאמור, רב חיים טען בסיסית, שזה הבדל בין קידושין לנישואין. שקידושין זו מציאות פורמלית, שהרי הם לא מתחילים לחיות ביחד. בסופו של דבר, אישה נקראת בשלושה דרכים, אבל היא מאורסת, ועדיין ענייני אשתו, ויש כל מיני הלכות שמעידות על כך שהם עדיין לא חיים חיי אישות ביחד. לעומת זאת, נישואין, אז כאמור פשוט מאוד, המציאות מתחילה והם הולכים יד ביד כבעל ואישה, ולכן לדעתו כל הפעולות או כל הגדולות הפורמליות בחופה לא תעשות. יש לעשות חופה לאחר למד, יש לעשות חופה על צנאי, לדעתו לא צריך עדים על חופה, וכל זה למה? כי החופה היא מציאות, היא מציאות ממשית, ולא רק כמו זו הגדרה פורמלית. הנישואים צומחים מתוך השטח, מתוך המציאות של אחים המשותפים, בעוד שהקידושים הם עדיין פעולה פורמלית, היא עדיין בבית אביה, ואומנם היא קנייה לבעלה במיוחד, היא עדיין בבית אביה עד שתעבור לבית הבא, ואז זה כמובן חופה ואישות. עכשיו, זו כמובן פחות או יותר המערכת הבסיסית בקידושין, וכמובן היא בנויה לא רק איזושהי חקירה במיוחד, היא בנויה על כך שהמציאות האנושית גם מתנהלת בשתי הרמות הללו, גם בקניינים, גם בקידושין, המציאות, חיי האדם מתנהלים ברמה אחת, ברמה פשוט הפיזית, אין מול השטח ואין מול החיים הפיזיים, ברמה שנייה, החיים החברתיים המופשטים, שחברה, אם זה לא ג'ונגל, אלא חברה, אז היא בונה לעצמה מערכת משפטית, היא בונה לעצמה מעמד אישי, ולכן שני הדברים הללו נמצאים במציאות ההלכתית. עכשיו, כשאני בא ואומר שאין אישות לגוי, אז כאן במידה, כאן באיזשהו מקום, לב הוויכוח. הר"ן שמה טוען כך, זה בוודאי לא פגוש את הקוטי, משום שאין הקוטי קידושין בה, שאף על פי שאינה נקנית לו בכסף, נקנית לו בבעילה, וכדנף גם בפירקין, ועד בה יש יצא לחופה ולבל אין להם, וחייב לבנוח שונה של איש, אלה כשגזירה בכתוב ולפתור את ישראל. קיצור אומרת, הר"ן אומר כך, היא קנויה לו, בעצם זה קידושין לכל דבר. בסיסית, המערכת הכפולה הזאת קיימת גם שם. גם יש את גוי קנויה לבעלה, פשוט יש דבר שיש מערכת יחסים, אז לא יודע גם מה זה הקניין הזה, יש מערכת יחסים שמקשרת ביניהם. אלא מה? דרכי קניין עם אחרות. אגב, גם בקניינים ממשיים, משיכה וכסף, יש גם הבדלים בין קנייני גוי לקנייני ישראל, זאת אומרת, גם כאן יש הבדלים בין קנייני גוי לקנייני ישראל. אבל חוץ לעובדה שדרכי הקניין שונות, בסיסית התוצאה זהה. יש קניין, יש מציאות של נישואין, שני המרכיבים קיימים, ממילא צריך גזירת הכתוב לפתור. כי היות שהתוצאה לדעתו זהה לחלוטין, הדרך היחידה לבוא זה גזירת הכתוב, עומד ו... אחרות, יש פה אישות גבורה, וזה בדיוק משהו מתעקש וטוען, כנראה גם העירים. אף על פי שפטור מיתה, איסור הדאורייתא של, ודבק באשתו, או צריך של, של אישות, מי העיקר. זו בעצם תפיסתו. בסך הכל שינינו את הדרך לעצור את הקניין. לעומת זאת, ברמב"ן ובבעלי תוספות. כמו התמקה בתוזו, שאומרים זה מפורש, אני מניח שרמבן היה מסכים גם לעמדתם, לא היה נשאל על כך. או בעצם אולי נציג זאת בכל זאת כשתי אלטרנטיבות. נתחיל מהפשוט המצמצמת. אם רוצים, נקטן ניקח את הרמבן עד הסוף אמר. זה בעצם לומר שבעצם אין אישות לגוי לחלוטין. אין אישות, כל המושג הזה נאמר אחר כך לישראל. מדוע, אז מה המשמעות שהגמרות שם ודרק משתמש את חברו? אז בעצם צריך יותר ביאה. זאת אומרת, לא, אני צריך מסגרת שתאפשר את הביאה, על מנת שלא תהיה זנות. אז לכן יש מציאות שבה אנחנו באים, בעצם אומרים לגוי, אין לך אישות, אבל יש לך יותר ביאה. אגב, הרמב"ן עצמו סבור שגם פילגש מותרת, גם ליהודי. מה זה פילגש בעצם? זו מציאות שאין אישות ויש היתר ביאה. אפשר ליצור בתנאים מסוימים היתר ביאה ללא אישות, או בעברית אחרת, האיסור הוא איסור זנות. אז אם יש לי מסגרת עסקת לתוכה את הביאה, המסגרת הזאת לא חייבת להיות אישות. אז וזו כמובן עמדתו של הרמב"ן שסבור שפילגש מותרת, זה מסגרת ללא אישות, אבל מסגרת. תוספות בימות דף עין עמוד ב' אומרים שזה גם הסבר להיתר של עבד עברי בשפחה. מדוע עבד עברי מותר בשפחה? זאת אומרת, תוספות שזה מסגרת. למה? יש עובדת רבו ביום ובלילה, אז מסגרת הביאה היא מסגרת עבודתו. זאת אומרת, ברגע שאני מוצא הקשר וקונטקסט להתיר את הביאה, זה לא חייב להיות דווקא הקשר של נישואים. ואם אף רק יש הקשר מסוים, כגון ההיתר של דבק באשתו, כגון פילגש, כגון עבד עברי וכדומה, אז איתנו מה, אין אישות, יש איזו מסגרת, למה חייב מת חברו, אז בעצם אדם לחברו, הוא פוגע בחבר שלו, וכן חייב, רש"י בסנהדרין אומר שאם אדם יבוא, אם עבד ייחד שפחה לעצמו, והאדון בא לשפחה, אומר רש"י, זה בעצם מה שגזל. אז אם נחילו בעצם לבנות מסגרת מאוד מצומצמת, שבה אין שום אישות, הכל שהוא היתרים למיניהם, ותו לא. אבל ייתכן ברמב"ן ללכת בדרך הזאת, אבל אין צורך לכך, והרבה יותר סביר, גם את הרמב"ן לצאת לתוספות, ולתפיסה של דבק באשתו. בעצם מה שמתוך דברי התוספות, זה הדבר הבא. בניגוד לר"ן, שמדבר על כך, שיש קניין גם אצל גוי, אלה שעובר בצורות אחרות, אז באים ואומרים, צריכים פה לפצל את שני הגורמים שאמרתי קודם. יש אישות שבנויה על מרכיב כפול. מרכיב אחד ששני המעמד האישי, ומרכיב שני של המציאות בשטח, קידושין ונישואין, ויש לעומת זאת אישות שבנויה אך ורק על המציאות האנושית. זאת אומרת, היא לא בנויה על המעמד האישי, היא בנויה על המציאות האנושית. זאת אומרת, המציאות, כן, ובמחיר להיות מה שאצלנו מהווה חופה או נישואין, זה בעצם המסגרת היחידה שקיימת אצל בני נוח. זאת אומרת, לא, התורה לא יצרה את המעמד או את התבנית המשפטית הפורמלית שבו אני מגדיר את השוני של המעמד האישי, אלא השאירה את זה בתור מה שצומח בתור, באופן טבעי איש אנושי, בתוך הדינמיקות האנושיות, מה שכאמור קיים אצל עיניים בתור חופה, אבל אצל גויים זאת בעצם המסגרת היחידה. עכשיו, אתן דוגמה או שניים לנקודה הזאת. הרמב"ן בפרשת התורה עושה גדין שאיפת תואר. עכשיו, הרמב"ן מוטרד שמה בדיוק המעמד האישי שלה, הוא כותב כך. ואחרי כן תבוא אליהו בעלתה, אמרו בספרי, אין לך בעל מצד בעילה. נתכוונו לומר שאין כשל כסף ושטר תופסים בה, וגם הבעילה לא לשם קידושים, שדינה עדיין כעקום, שאין קידושים תופסים בה, שהתירו הכתוב בייתה, ומפני שמה והייתה לך לאישה, יורש אשתו גמורה, ואם זינתה תחתיו, תידון כאשת איש. וכך נוגמה מסכת קידושי, וכתך לאישה, ויכוחין יש לך בה, כלומר, אחר מסים הללו. ובספרי, ואתה לך לאישה, כעניין שנאמר שרק שותה ונתה לו יגרה, אם כן היא אשתו לגמרי, כי התורה הקנתה אותה לו. בדרך הפשט וכו'. אז מה הבן, אליבא דחזל לדעתו, יפת תואר, זה בעצם יפת להיות אשת איש על ידי חופה, או על ידי ביאה ונישואין, ללא קידושין. זאת אומרת, עוקפין את הקידושין על ידי היתר שיפת תואר, אבל נוצרת אישות. והוא אומר חד וחלק, שאשתו לגמרי, ואם זיתה תחתיו תידון כאשת איש, ויש אשר כסות ועונה, יש לו בעצם אישות ללא קידושין. כמובן מודל אחר דומה לכך, לפחות בתפיסה אולי פשוטה ביותר, זה ייבום. גם בייבום, אז בעצם יש נישואין במסלול עוקב קידושין. מתוך הנחה כרגע, שאנחנו לא מסתמכים על קידושי האח הראשון, אלא מניחים שהביטוי, כלומר, אישה יקנו לו מן השמיים, שהייבום יוצר נישואין, וכמובן יש איש גמורה אחרי שהיא מתייבמת, למרות שלא שגם שם לא הקידושין, כי ניתן ליצור אישות בתנאים מסוימים, גם בדילוג השלב הקידושין. אגב, בהקשר זה גם כדאי לשקול את הסוגיית הפיוד, אם ביה קידושין עושה או נישואין עושה. מתי בגמר שם והמין חשבה שפשוט זה שתיים במחיר של אחד, או שהיא חשבה שקידושי ביה יהיו קידושין שאינם צריכים, בעצם יהיה נישואין לא קידושין. כמו למשל, בירושלמי ביבמות נאמר שקטן או חירש יכול לקדש קידושי ביה. שבעצם מה זה אומר? שקידושי ביה אני עוקף את הצור בקידושין, אני ישר מתחיל מהנישואין, כי זה בעצם, ברגע שיש קידושי ביה, אז הם התחילו פשוט לחיות ביחד. אז זה בעצם דבק באשתו. זאת אומרת, זה נישואין, לא קידושין. אני לא צריך לבנות כמו את התבנית הקודמת. אני מסתפק במציאות באשר היא. ואז היא הופכת להיות אישה גמורה, כמו שראינו ברן קודם, אבל מטוסות, בדבק באשתו, ולא, אומרת, זה לא אישות, זה בדבק באשתו. וכאן, הנקודה הזאת, טוסות כאמור שונים מן הרן. הרן רואה בזה מערכת כפולה של קידושים ונישואים שמושגים על ידי ביה. טוסות רואים בזה אך ורק, אך ורק נישואים, אבל יותר מזה, הם מדברים פה על איסור עשה, לא איסור מיטה. וכאן נראית, אנחנו בעצם מגיעים פה לשני ניסוי אחד כמו שמעתי קודם, שבעצם זה לא אישות, זה רק איסור עשה וזה לא אישות, וזה רק איזה בן אדם לחברו, זה לא יפה לפגוע בשני, או שנאמר, אמנם נעזוב כרגע את עוצמת האיסור, אבל בדבק באשתו בא לחדש, ולא אכפת לי כרגע אם זה עשה, או שזה מעבר לכך, זה בעצם בא לחדש שהנישואין, בעצם בא באישות ונישואין, בגלל שנישואין יושבים על קטע החופה, כשאו לקרוא, וכמו שבייבום זה כך, כמו שיפתו, דת המבן זה כך, וכדאי פה להוסיף, שהמבן שם, בקטע הבא, ושילחתה לנפשה, במילה שילוח בתורה יכול להראה להיות, לגרש מישהו, יכול לגרש אותו מהשטח, מן העיר, יכול להיות לגרש במובן של גט. והבן גם שם, והנה כיוון שכתוב אומר שישכן נפשה ומזיר שכן בקס ולא יתאמר בה, נלמד שאינה צריכה ממנו גט, אבל כתוב עשה אותה איש את איש באותה אמו, וכאשר ישנא אותה ישכן הכאנוסה. ויתכן כי תם כתוב לומר שמבלן ויחפוץ ותהיה לו לאישה, והכל בביאה הזאת, כי אם אחרי בילתה תמוד ומאמין ויבוא עליה, אם יחזור וישנא אותה, כי שישנא את אשתו, כנעשה את אשתו, והנה היא יהודית ומתגרשת בגט. אז במה יש שתי דעות, האם יפת תואר צריכה בסופו של דבר גט או לא. דעה אחת, שהיא אף פעם לא צריכה גט, דעה שנייה, שצריכה גט. שתי אחת נתמקד בדעה הראשונה, ופה אנחנו חוזרים לרמב״ם. כמו מה אומר הרמב״ם, כל מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ניסה אותה ונכנסה לביתו, הוא בועלה בינו לבין עצמו ותן לו לאישה, מחירות הוא מייצר ודבק באשתו, כיוון שהתנה תורה נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש, ניסה אישה לקרב את התחילה לפני, דבר תן לו לאישה, זאת אומרת, הוסיף על הרובד הטבעי שצומח מתוך חיים משותפים שהם הוסיפו את הרובד המשפטי הקנייני, וכחיל המצוות עשה וכו', עכשיו דילגתי פה קצת, וכיוון שקראת האישה מנסית מקודשת, אפי שלא נבעלה, והיא נכנסה לבית בעלה, זאת אומרת שאין פה את המציאות של חיים משותפים, אין פה את הדבק באשתו, יש אך ורק את הכי ייקח איש אישה, הרי יש את איש ובעל החוץ ובעלה חייב מיתת בית דין, כי קידושין יוצרים כבר את המעמד האישי, אם רוצה לגרש, צריכה גט, כל זה אחרי המתן תורה. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא יתן לשכר, בועל אותה עם הדרך והולך לו. לא? עכשיו, מה שאמרנו לא מוסיף פה, זה האמור בירושלמי פה, שכל מתן תורה, גם אם הוא נמצא הוא ואם הוא מתחתן איתה, אז הגט הוא לא בשטר, אלא פשוט מאוד הם מחליטים להיפרד, ובזה נפרדים והולכים. שירושלמי כאן, שניהם מגרשים זה את זה. היינו, כמו שאנו מתאר שרצה הוא והיא מתחתנים, רצה הוא והיא נפרדים. במילים פשוטות יותר, המסלול הזה, שבא מתאר אותו בשפת תואר, שהיא לא צריכה גט. למרות שכשהוא חי איתה, הבעליה חייב כאשת איש, ויש לה שרצות ועונה. מה היום שמדובר באישות שנוצרה שלא על ידי קידושין, אלא נוצרה על ידי נישואי נטו, ממילא ניתן לדעתו, בדעה הראשונה שלו, להפריד את זה גם ללא גט. כי הנישואים מבוססים, נישואי יפת תואר מבוססים אף רק על מציאות משותפת, אז ממילא גם אפשר להפריד אותם על ידי הפסקת המציאות המשותפת. מחירות, גט נועד במידה רבה לבטא את הקידושין. אישה קנה את עצמה בשני דרכים, אישה נקנה בשלושה דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים, אז הגט צריך לפרק את הקידושין, אבל אם אין קידושין, אז הגט הפרוטר הזאת, לא ניכנס כרגע לייבום, כי כמובן שהיא חייבת בגט אחרי ייבום. כל פנים, בדעתו הראשונה של הרמב״ן, אפשר לפרק את זה, כמו שמתואר בקודם מתן תורה, כי אם הכל בנוי אף רק על ודבק באשתו, הם כבר לא דבוקים, הם החליטו להיפרד ולא להידבק, והם נפרדים, ממילא המציאות הזאת בטלה, וכבר לא נשאר בעצם שום דבר. עכשיו, ואז הרעיון של תוספות של אין אישות לגוי, אבל יש דבק באשתו, פרשו של דבר אין קניין אישות, אלא אין יצירת אישות, אין קידושין. אבל יש מציאות של אישות של דבק באשתו כמובן. עכשיו נחזור לירושלמי שפתחנו בה. עד קידום בישראל בנוחים, בבר בשם ובנעזר כתיב, הלחם את אשר שקלט בגלת בעל, על הבולות אל חייבים, אנחנו מלעוסות, מילתא דבנעזר אמרה, והוא שהתכוון לקנותה. מילתא דשמואל אמרה, אפילו התכוון לקנותה. דאמר ביונה בשם שמואל זונה עמד בחלון, בר לשניים, הראשון לא נהרג והשני נהרג על ידיו. כי נתכוון הראשון לקנותה, זו שאני פה מחלוק את המוראים, האם צריך באקום כוונה לקידושין או לא. נדמה לי שזה בדיוק שתי הדעות שהצגנו פה ברן ומד התוספות. תפיסת הרן שבעצם אישות של גוי דומה לאישות בישראל, אלא שמנגיוני הקניין שונים, זה בדיוק הדעה הראשונה שעובד עזר פה. שמה בזר אומר שצריך להתכוון לקנותה. אני צריך כוונה, על מנת להפוך את זה, על מנת לקנות, כמו שהרן אומר, כמו שיהודי קונה בכסף, גוי קונה בביאה. בסופו של דבר אבל הקניין הופך להיות אותו קניין. לעומת זאת שמואל אומר אין צריך כוונה. עכשיו פה אומר, הדוגמה מוזרה. אומרת, מה שמואל מתכוון? הוא מתכוון כך. הנישואין שמדבק באשתו לא צריכים כוונה בשביל זאת מציאות בשטח. אם הם חיים יחד כבעל ואישה, מנהגים כבעל ואישה, והם רואים את עצמם כבעל ואישה, ממה לא צריך כוונת קניין במובן הזה שהוא מתכוון לקנותה, אבל הוא צריך לחיות איתה חיים משותפים. ואז יש כמות הדבקות ודבק באשתו, מאלה הם נישואים ביחד. אז אני, אחרי מהדוגמה מוזרה, כי לכאורה בזונה זה לא זה ולא זה, זה לא שאין כמעט קניין, כמעט כמעט אישות, אני בכל זאת נוטה לחשוב ששמול לא יחיים אם אדם בא פעם אחת לזונה, קשה להאמין שכל מי שבוא לאחר כך יהיה חייב מדין אשת איש. אלא, אז הדוגמה אומרת, אולי מחכת לכת, אבל הנקודה הבסיסית היא, אם נוצרת מציאות שהוא בא לאלה, והוא ראה את עצור כנשוי בשעתו, אז יכול לדבר על כך שהוא קונה גם ללא כוונה. אם בעל, לא שלא בעל לקראת קניין, אלא שאין שום הבי גם לחיות ביחד, כשמי ואני נאלץ לפה הוקים את השם, הוא בא לאותה זונה עם כוונה, לפחות עם מחשבה מעט כן לחיות איתה, זה דחוק אני יודע מעט, אבל אף פיכי נראה לי שגם שמואל, בכל פחות שמואל שאומר שאינו מתכוון לקנותה, אבל כן חי איתה, איזשהו חיים משותפים. עכשיו, עכשיו לאור זאת, נחזור ונשאל את עצמנו, מה בעצם הערך המוסף של קידושין? בעצם מה אנחנו באים ואומרים? אפשר תיאורטית להגיע לנישואין במסלול עוקב קידושין. יש מסלול שמדבק באשתו, והנה אני מוצא אותו לפעת תואר, אני מוצא אותו בייבום, ואני מוצא אותו פה באקום. אז מה קורה, מה אם כן הערך המוסף של הקידושין? עכשיו, אז כאן אנחנו נחשוב בכיוונים שונים. כיוון אחד, כפי שאמרתי קודם, יש בחיים כמו שני מצבים. יש את המצב הטבעי, אדם חי את חייו בעצם כל הזמן, ו... ואז זה לא חשים גם בקניינים, גם אין כמו דרכים. אדם חי את חייו, א' ברובד הטבעי הפיזי. אז בקניינים הוא משתלט על חפצים, החוצה הזאת יושבת כרגע, אני שולט עליה, בלי הרבה מסמכים משפטיים. אז אדם חי ברמה הזאת, הוא נפגש עם המציאות ברמה הזאת. שנית, ברמה כאמור של שבו אנחנו יוצרים תבניות ויוצרים מערכות יחסים בתוך חברה ויוצרים הגדרות משפטיות וכן הלאה. אז קידושין או מסלול שיש גם וגם עדיף בהרבה. למה? כי אם אני חי ככה אני גם מקדש ככה. זאת אומרת, כמו שאני חי כל הזמן באיזו מערכת כפולה, אז גם הנישואין אמורים בצורה כזאת. אז בקניינים אנחנו באים ואומרים, תעשה הגבה וזה יתייחס אליך, תעשה חליפים ובסוף תשתלט. בנישואין אנחנו באים ואומרים, תעשה את שני הדברים. אל תסתפק בדבר אחד, אלא קודם כל תקדש בצורה שתשנה את מעמדה ותגדיר אותה תיצור זיקה בין הבעל לבין האישה. שנית, תעשה גם את לכל מכן גם תיכנס לחופה, והכניסה לחופה תוסיף רבדים, אבל האדם חייב ואמור פשוט לתת ביטוי לשני המרכיבים הללו. ואכן יש באחרונים כאלו שמנים את הספק, מה אם יהודי יחיה עם מי שהיא לא קידושין? דוגמה, או נישואים אזרחיים, או אפילו בלי שום דבר. האם יוכל לדבר שם בדבק באשתו, שהרי כל יהודי הוא גם בן נוח. אז יש באחרונים כאלו שהעלו את זה בצורה די רצינית. היו כאלה שאמרו שנישואים אזרחיים צריכים גט, למה? כי לא גרם לדבק באשתו, אז אם התחתנת בדבק באשתו ויצרת אישות גם לא קידושין, גם האישות הזאת צריכה אישהו יותר. כמובן, אז אפשר לבוא לשאול, האם דווקא צריך גט או ניתן להסתפק בפרידה, אבל הכל פנים, ישנם באחרונים דעות שאם יש גוי מדבק באשתו, יהיה גם יהודי מדבק באשתו, ולא ניתן יהיה לבוא ולומר שאין שם שום דבר בגלל שלא היו קידושין קודם. על כל פנים, ניתן כמול עיתון שיהודי צריך את שני הדברים, כי צריך גם התייחסות למציאות הטבעית וגם התייחסות למציאות שמעבר למציאות ההלכתית, שמעבר למציאות הטבעית. אם בכל תחום אנחנו רוצים ללכת מעבר לטבע, גם בתחום הזה, וההלכה מספקת פה את הדבר הזה. אפשרות שנייה זה לדבר בנימה אחרת, זה לדבר על כך שהקידושים יוצרים קביעות. בסופו של דבר, מה ההבדל בין נישואין לביאת זנות? ההבדל זה הקביעות. זאת אומרת, זנות זו ביאה מזדמנת, אין מערכת יחסים ארוכת טווח בין האדם לבין האישה. כשאמרתי קודם, הרמב"ם באמת חושב שאם יוצרים מערכת יחסים ארוכת טווח זה משנה את המצב. אבל בסופו של דבר, מה שמגדיר דבר כמערכת יחסים קבועה עם מחויבות, שאתה עושה פעולה כמו קידושים, את הקידושים יוצרים את המחויבות שמגדירה את מערכת היחסים, את הביאות, לא קביעות זנות, אלא קביעות מחויבות. יש שם מחויבות, יש שם מחויבות שבא ואישה, יש שם מערכת יחסים שתוכה אני יוצר את מערכת היחסים, אני מכניס לתוך מסגרת שיוצרת קביעות. ובעצם תפקיד הקידושים ליצור את הקביעות. ברמב"ם יש בהקשר הזה דבר מעניין, הרמב"ם מגדיר את המצווה של קידושים בכותרת מצווה, שתי מצוות עשה, לישא אישה בכתובה בקידושים, והאיסור שלא תיבל אישה בלא כתובה בקידושים. עכשיו הבעיה עם זה, שם פה מכניס לא הקידושים גם כתובה, והרי הוא פוסק שכתובה מדברי סופרים, וכבר פה אומרת, האחרונים פה מקשים את זה עליו. מה שהוא יוצא את הרמב״ם, הוא חושב שהמצוות עשה זה ייצור מערכת יחסים קבועה. כי הכתובה, מבלי כנס כרגע לשאלת כתובה דאורייתא כדרבנן, מה שכתובה מצליחה לעשות, היא מצליחה לעשות קביעות. מה הכתובה יוצרת? שותה קלה בעיניו להוציאה. אז הכתובה יוצרת מציאות קבועה וקיימת, המציאות הקבועה הזאת נותנת משמעות לנישואין. זה לא איזשהו ביאה מזדמנת או מערכת יחסים מזדמנת, אלא זאת מערכת יחסים עם מחויבות ועם קביעות, והיא לא קבעה בעיניו להוציאה, והיא מקודשת, והקניין פה בראשות דבר לא קניין ממוני חס ושלום, אלא מדובר איזו מחויבות שנוצרת ביניהם, או מערכת יחסים אישותית, לא סימטית, לא מדבר על זה כרגע, היא לא בהכרח סימטית, אבל היא בכל זאת יוצרת מערכת יחסים של קביעות. אז לכן, הדבק באשתו זה כל טוב ויפה, אבל היות שהדבק באשתו יכול לקומים אחת וללכת, זה שונה לגמרי מגיטין וקידושין. כי גיטין וקידושין יוצרים מערכת של קביעות ומחויבות, וזה הרבה מעבר למציאות של הדבק באשתו. ולכן, אשתו יחד מוסף, זה לא רק אני רוצה לצאת ידי חובת הביטוי הטבעי והביטוי ההלכתי, אלא הביטוי ההלכתי פה הוא מעצים ומשדרג גם את הביטוי הטבעי, כי זה לא כבר רק חיים בהווה, אלא זה ניסוי שיש להם עבר, הווה ועתיד. וכן, הקידושים והכתובה והצורך בגט יוצרים בעצם ניסויים הרבה יותר משמעותיים מאשר קודם מתן תורה, שאם רצה הוא והיא, אז הם מתחתנים, ואם רצה הוא והיא, אז הם נפרדים. אלא פה נוצרת מערכת שיוצרת קביעות. אז זו כמה אומרת, הסבר שני לערך המוסף של הקידושין על פני הדבק באשתו. האפשרות השלישית, או נצא הערך המוסף השלישי, גם יכול להיות קשור מסביב לכיוון אחר לחלוטין, וזו שאלת הקדושה. נטפל בזה בבני אדם בשבוע הבא מאת במסגרת השיעורים היומיים. אמר לי תאמר פה, וזה אחד השיעורים המפורסמים יותר במסכת, שלום הקידושין, דאסרא כולי עלמא כהקדש. שלום, מה משהו לביטוי הזה, דאסרא כולי עלמא כהקדש? התוספות אומרים כך, פה בדפי עמוד ב', היא מקודשת לי, כלומר להיות לי מקודשת העולם, פה הביטוי, מה זה לי מפריע להם, בשבילי, כמו הרי מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. ופשט הדמית המקודשת לי, מיוחדת ומזומנת לי. עכשיו, תוספות פה מציגים כאילו שני פשטים. יש את הפשט של הגמרא, או הדרש של הגמרא, שמה זה קידושין? תוספות כמה כהקדש. כי זה הדרש או המדרש, ויש את הפשט. הפשט זה מקודשת, מיוחדת ומזומנת. כמו שקדשה זה בדיוק ההפך מזה, אז מקודש זה הכוונה מזומן ומיוחד. תוספות פה מציגים את זה כשתי אלטרנטיבות. יש אלטרנטיבה א', סוג של הקדשה, ויש אלטרנטיבה ב', מיוחד ומזומנת. המדרש לעומת הפשט. ואכן, בהמשך המסכת, בעיקר בסוגיות של דף זין, אנחנו נפגוש את זה שתוספות חושבים שקידושים יש במרכיב של הקדשה. זאת שיש מכלל משותף בין קדושה לבין קידושים. האמת היא שהפשט יכול זה גם הדרש. אם תשאלו אותי, מה זה דסו לכולם כהקדש? אז גם שם, מה קורה בהקדש? למה יש איסור מעילה? בגלל שחפץ מיוחד ומזומן. כמו במסכת מעילה, אין מילה לשינוי. זאת אומרת, בעצם כל מה אתה מקדיש לשמיים, הוא בגלל שזה מיועד לשמיים, ממילא אסור למעול בזה. אז זה טוב גם פה, בגלל שהיא אשתך, לכן היא אסורה לעולם. אז לא צריכים לעשות את המתח בין הפשט לדרש, גם המדרש, דאסו כולם כהקדש, פרשו של דבר, האיסור דומה לאיסור של ההקדש. כמו שבהקדש, בגלל שזה מיועד לך, אז אסור לאחרים, ככה בקידושי. בגלל שהיא מיועדת לך, היא אסורה לאחרים. אז לכן ניתן לאחד אותה. אבל התוספות, זה מה שיותר חשוב כרגע, הגישה הזאת שמיוחדת ומזומנת, רק אומרת, שיש דבק באשתו ולא בחברו, אז מיוחדת לי ולא לאחרים. אבל בתוספות פה הם בונים על כך שבאמת יש קדושה. וכמובן, הדוגמה בכתובות אומרת, שמברכים בקת האירוסין, כשאתה מסתם את זה, וסלנו את הרוסות, את הנשואות, ברוך אתה השם, מקדש שמו ישראל, נוסח אחד ונוסח שני, מקדש שמו ישראל לחופה וקידושין, ואנחנו מברכים בשעת הקידושין, מברך עמו ישראל די חופה, סליחה, מקדש עמו ישראל די חופה וקידושין, רק משהו בכתובות, משהו שבביטוי שהברכה היא כמו קידוש, לגבי המטבע קצר, מטבע ארוך, ובעצם מי שיוצא יכול בהחלט למצוא מספיק סימוכים לכך שאיתן לגבר על קידושים כסוג של קדושה. והסיבה היא כמובן שהקדושה, נוחות שכינה בעולם עוברת לא רק דרך קדושת הזמן ולא קדושת המקום, אלא גם דרך קדושת האדם. ובראש ובראש קדושת האדם זה היצד התא המשפחתי שיהדות רואה בזה דבר קדוש, איש ואישה השכינה ביניהם. ממילא הקידושין גם מכוחם להוסיף לא רק מרכיב הלכתי על מרכיב הטבעי, ולא רק קביעות על גבי המרכיב המזדמן, אלא גם מכוחם להוסיף קדושה. אם נרצה להכניס את השכינה גם לתוך העסק, לא רק בדבק באשתו, אלא גם להכניס פה את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה. ולכן, גם זה ערך מוסף שיש הקידושים. נבוא עכשיו לסיום לירושלמי שנותן ביטוי לדילמה הזאת. שואל שם מכך, שכלל, אם אני מניח שביהודי יש קידושים ובגוי אין קידושים, אז כבר שלושת הדברים המקרים הללו חסרים של גוי. אם אני מניח כמו הרן, או כמו את הדעה שמתכוון לקנותה, אז סביר שיש עוד שני מרכיבים אצל גוי, מהצדה הראשונים, והשלישי אולי עדיין חסר, מקדש עמו ישראל לחופה וקידושים. עכשיו נמשיך לירושלמי שאמר, הרי למדנו גוי אם אין להם קידושים, מהו שיהיה להם גירושים? אפילו הם פזים או מיכנים בשם מיכון, רבי בציפורים, או שהם גירושים, או ששניהם מגרשים זה את זה. וזה אומר כך, הספק שלו, מה קורה עם אישות של גוי? כאשר אופציה אחת היא שאישות של גוי היא אישות גמורה, אבל לא אישות גמורה, זה לא רק שהטבע יוצר את זה, אלא זה אישות שגם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, שבעצם את הנישואים באופן אוניברסלי מניחים
שזה רצון הבורא, לא, רצון הבורא גם מעורבותו, מדהיינו יש נוכחות, האדם מגשים את, יהוד, את רצונו שהקדוש ברוך הוא בזה שמתחתן, והוא לא יכול לפרק את זה, אומרת, הוא מגשים את רצון הבורא, אם נצא הקדוש ברוך הוא פשוט קיבע אותו, אם נצא כמו גם יצא איזו קדושה מסוימת, בכך שהוא מגשים כמו רצון הבריאה, כל מכן ניסויים במציאות, אז בין נדיר לו כקדושה, בין נאמר שפשוט מאוד זאת המציאות הבא שהיא, כי בוא ניתן לפירוק, אז או שאין גירושים בכלל, ואז כאמור, אם זה המצב הטבעי, כמו שאני לא יכול לחתוך את היד שלי, כי יש צלם אלוקים, אני לא יכול להשחיל את הפנים שלי כי יש צלם אלוקים, כי אני לא יכול לפעמים את הניסויים שלי, ולכן אתה לא נכיר בניסויים, זה כאמור מה שאמור להיות, אם נצא מרת, זאת המציאות הטבעית הרצויה והראויה שדרכה צלם אלוקים בא לידי ביטוי ואי אפשר להפריד את הנישואים. עכשיו, או שאין הם גירושים, או שמגרשים זה, זה מחירות, בניגוד ליהודי ששם הקדושה הזאת קיימת והקביעות קיימת, פשוט קודם, זה אישות שבדבק באשתו, יש שזה בדבק באשתו ותו לא, אז אם אלה, כשהם דבוקים ביחד הם נשואים, רצה הוא והיא מגרשים, רגע שנפרדים, אז שני מגרשים, אין לי פה את כל המרכיב של הקידושין, ששם האיש מקדש ולא האישה, אז אם אלה זה רק מצוי שדבק באשתו, על כן יכולים להפריד, אגב, במאמר מוסגר, אם יצא מתוך הנחה שכאמור הדבק באשתו, יש לו מכנים משותפים עם חופה, אז גם, ואם נצא מתוך הנחה, וכמו זה שאנחנו עסקו בגיטין יותר, שניתן במה מסוימת לפרק את החופה גם קודם הגט. למשל, שיטת הרשב"ם והבטרה, שאם בעל ואישה מסוכסכים, אז כבר היה אבלות. זאת אומרת, מת אשתו מתוך קטטה, הוא לא מתאבל עליה. או שיטת רבי שמעון בגמרא בגיטין, שכיוון שנתן עיניו לגרשה, שוב הנה בעל אוכל פירות. זאת אומרת שהכתיבת הגט במקרה הזה, או ההחלטה להתגרש, בעצם פוגמת באישות כבר. בשום מקום לא כתוב מיטב ידיעתי שהרשב"ם חושב דווקא עם הבעל זה שפותח בקטטה. אלא מת אשתו מתוך קטטה, אנחנו מניחים שהנישואין הם נפרדים, אז זה לא משנה אם האישה התחילה את הקטטה או הבעל התחילה את הקטטה. ואומנם כתוב שנתן עיניו לגרשה, אבל לכאורה, אם האישה תביא מציאות שיוצרת את ההפרדה הזאת, והרשב"ם בונה לו בשמעון, אזי כנ"ל, זאת אומרת, פירוק החופה, אם היא ניתנת מבחינה הלכתית, אז היא גם כן לא משותפת במיוחד דווקא לבעל, אלא לכן, גם אצל גויים, שניהם מגרשים זה את זה. רבי יוחנן וציפורי, רבי יחד הכינו לשם משוב הלחמן, כי שנא שלח, וכל הפרשה בספר מלאכי שמדברת שם על מזבח שמוריד דמעות, ושים הפרשה שם, וזאת שהתעשו כסוד בעד מזבח השם בחיב הענקה וכולי. וכאן כי יהיה לשם בינך ובין אשת לורך ושאתה בגדת בה והיא חייבתך ואשת בריתך. כי שנא שלח אמר השם הכי ישראל וכולי. הקדוש ירושלמי. רבי חנין בשם רבי שמואל בר נחמן כי שנא שלח את השם הכי ישראל וישא דת גירושין. דת גירושין באומות העולם. רבי חנן בשם פנחס, כל הפרשה כדי שם צבקות, וכאן אלוקי ישראל, המתחש, שלכם קודם שהוא שמונה גרשם בישראל בלבד. מלתת הלכי האמרה, גוי מנהם גירושים. אז יש פה כמה וכמה מוראים שאכן סבורים שגוי לא יכול להתגרש, שחתונה קתולית היא באמת חתונה קתולית, אי אפשר להתגרש, והסיבה היא כאמור, כי הם רואים איזו קביעות, והקביעות הזאת לא נובעת מהקידושים, הקביעות נובעת מהמציאות, מרצון הבורא, ששנא שלח, שכשהוא ברא את האדם כך, ואין לגיטימציה בכלל לגירושים, ואז בעצם הקידושים באיזשהו מקום הופכים מנגנון שמשחרר. זאת אומרת, יצרנו מה שגיטים וקידושים, זה מאפשר לאדם שליטה מסוימת במערכת. ולולא הגיטים וקידושים, אז זה, הדבק באשתו, זו מציאות טבעית, אם אתה מתחתן כל מציאות טבעית, הטבע לא מאפשר לך לפרק את זה, כי כמו כיסני שלח והיצירת המנגנון ההלכתי, יש מקום מוציאת אדם מתוך הטבע, עכשיו הדבר הזה לא רק מעלה אותו בכלל רוחני, גם נותן לו שליטה. ברגע שיצרנו את התבנית ההלכתית, מודל מספר 2 שבאנו קודם, אז לא רק שנתנו ביטוי לחיים הללו, אלא בעצם שדרגנו את האדם, נתנו יותר אוטונומיה. כי ברגע שהוא יוצא מתוך הטבע ויוצא עולם משפטי אוטונומי יותר, ואז הקדוש ברוך הוא אפשר את הגירושים. כי ברגע שיש מנגנון הלכתי שכתובה בתורה, כי כך איש אישה וכתב לה ספר כתוב ונתן בידה, המנגנון הזה נותן אדם איזו בעלות ואוטונומיה, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה בתור, אז אלוקי ישראל נתן עם ישראל את התורה, ואפשר להם את השליטה הזאת להתעלות מעל הטבע ולהתגרש. וכמובן שגם, אז העובדה שאתה מתחתן, לא רק בתוך הטבע, מתחתן גם מחוץ לטבע במנגנון הלכתי, בסופו של דבר גם מאפשר לך לא רק לבטא את זה, אלא גם לשלוט במערכת. ואז אתה מקבל שליטה, והשליטה הזאת נותנת את היכולת לפרק את זה. עם זאת, מזבח מוריד דמעות. כי מה פירושו של דבר? הקדושה עדיין מסתלבת. זה נכון שיש לך אוטונומיה, מה שאין לגוי, מחירות, הטבע אומר, אתה חייב לגור ביחד. אם אתה חי, אם המתחה הלכתי הוא טבעי לחלוטין, אז אין לך מנוס, אתה צריך לבטא את הטבע. אם המתחה הלכתי מאפשר לך להפקיע את הטבע, את הטבע אתה יכול אחרי זה להתגרש, אבל הקדושה עדיין תסתלק. ובאמת שקדושה מסתלקת, אז מזבח מוריד דמעות, זה משהו את הדמעות, שהקדושה הלכה והסתלקה, אז ממילא הדבר הזה כמובן בא במחיר, אבל נותן תשושות. עכשיו, אז לכן, בעצם, בירושלמי פה, יש שתי דעות לגבי קידושי גויים. דעה אחת, שרואה בזה קידושים טבעיים, ודבק באשתו ותו לא, אין בזה את מערכת הקדושה והקביעות, אז היא אומרת, ודבק באשתו, ברצותו דבק, ברצותו נפרד, אומר הדבק טוב הוא, אומר לפרידה נפרד, וכדומה, שניהם מגרשים, וכו' וכו'. זו תפיסה אחת, אז יש כאן אישות, האישות הזאת היא לא אישות שיושבת על קידושים וקניין, היא אישות שיושבת על חיים משותפים, וכמור כך גם היא נראית, וכמור זה טוב וטוב שמוע שאין צריך כוונה לקנותה. לעומת זאת, הדעה השנייה, שאולי זה, זה נוצר ומשקל מציאות טבעית, אז זו מציאות טבעית רצויה, ודווקא העובדה הזאת נתנת את הקביעות, אז או שהעובדה הזאת נתנת את הקביעות ואם נרצה קדושה, או אם נרצה מרד, שאני חושב שאכן, כן, שנותן את הקדושה ועומקת את הקביעות הטבעית ולא ניתן לפרק את המלומד, את הקידושים כאמור, א' כל משקפים את המציאות ההלכתית או המופשטת של החיים, שנית נותנים קביעות, מחסים מסגרת של עבר הווה ועתיד, שלישית יוצרים קדושה, ורביעית בגלל שהם נותנים את ה... הם עוברים דרך הממד ההלכתי הזה, הם גם יודעים בסופו של דבר את האוטונומיה ובין גוי יכול לגרש או לא, יהודי ודאי יכול לגרש, ואז הגט, ואז מה הגט אמור לבוא ולפרק גם את החופה וגם את הקידושין ו... איך הגט עושה את זה, זה כבר סיפור אחר, אבל מה שניתן ודאי לומר, שהגט בראש ובראשונה מתייחס לקידושין. אישה נקנה בשלושה דרכים, וקונה כאן עצמה בשני דרכים, את הגט ודאי מכוון כלפי הקידושין. אפשר להתפלפל אם מכוון גם כנגד החופה, ובוודאי מכוון כנגד הקידושין. עכשיו רק הערת סיום בעקבות הדברים הללו. לא, לא אכנס לזה כרגע, רק קצת חומר מחשבה. מי שזוכר מגיטין לפני שנתיים, פתחנו, כשלמדנו גיטין, בפרק התשיעי. הסוגיית הפתיחה של פרק התשיעי בגיטין עוסקת בכל דבר איזה חכמים, זאת אומרת, אמר אשתרה מגורשת ואסורה לכל העולם. זאת אומרת, היא את אשתי, אבל אסורה לכל העולם. בואו נדבר איזה חכמים, אם דבר כזה תופס או לא. עכשיו, ובגמרא שם אחר כך, ובא גם שאתה אותה שאלה לגבי קידושים, ונעסוק בזה בלי נדר בהמשך הפרק. עכשיו, מה בעצם מסתתר שם אחרי מחלוקת בעזר וחכמים? אז יש בעצם שתי מחלוקות שם. א', יש מחלוקת אחת, מי בעל הבית על הגדרת הנישואים. האם זה הקדוש ברוך הוא, ההלכה או האדם? זאת אומרת, למשל, נזיר לא יכול לומר, ראיתי נזיר על מנת, מנת ששתה יין. למה? אז הוא אומר, אין נזירות לחצאים. אתה רוצה להיות נזיר, אלו הכללים. נזיר אומר, בן אדם שלא שותה יין, לא יטמא למתים ולא מגלח את שערו. אתה רוצה לשתות יין, אתה לא נזיר. אתה רוצה להיות נזיר, אתה לא שותה יין. אי אפשר לעשות נזירות בהזמנה אישית מיוחדת. נזירות עם שתיית יין. זה לא ניתן לעשות. למה אין נזירות לחצאים? ממילא חכמים חושבים שגם אין אישות לחצאים. הלכה מגדירה מה זה אישות, לא אתה בעל בית להחליט, הלכה מחליטה. אבל בעצם חושב אחרת, שאדם יכול להגדיר את זה, וכן יכול לעשות תנאים וליצור אישות החצאים. אם הלכה לא נותנת לך ליצור אישות החצאים, אין למה לדבר. זו מחלוקת אחת, כרגע אני לא נכנס אליה. המחלוקת השנייה, או ההנחה השנייה של בלעזר היא, לא רק שאדם מכתיב את הגדרת הקידושין, או הנישואין, אלא גם דבר נוסף, שאיסור אישה, איסור אשת איש, איננו נובע מזה שמיוחד את בעלה. כי בעצם נחזור עכשיו לדבק באשתו, וזה הקשר פה אלינו. דבק באשתו כאמור יוצר מציאות טבעית של נישואים. עכשיו, המציאות הטבעית הזאת אומרת א', שיש לגיטימציה או קידושה, מה שיהיה, וכן הם שותפים של דבק באשתו. ב', זה אומר דבר נוסף. זה אומר, ולא באש את חברו, שכל שער עולם אסור, אף אחד יכול לדבק באשתי, בגלל שהיא באה ושת דבוקים זה בזה, אז מילא היא אסורה לאחרים. דבק באשתו, ולא באש את הנחה מת אשר לקחת, ובי בולת בה. עובדה שהוא ידבק, או ג'ון ידבק באשתו, אוסרת אותה לכל שער העולם. אבל האיסור הוא פונקציה של החיים משותפים. עכשיו, וזה מה שאמרתי קודם, דסו קרמה כהקדש, איסור אשת איש, היות שהיא מיועדת לי, מיוחדת, מזומנת, כמו שאתה עושה שמה, ממני, אז אני אומרת, איסור אשת איש הוא תוצאה שעובדה שמיוחדת לבעלה. עכשיו, בתפיסה כזאת, ובעזר אין לו מה להציע. כבר בעזר אומר, את מגורשת ממני בעשור של העולם. אבל אם איסור אשת איש נובע אך ורק מהעובדה שהיא דבוקה בי, אז אם היא לא דבוקה בי, היא אוטומטית מותרת לכל העולם. אתה לא יכול לומר שיש מצב שאיסור לבעלה ועשור לכל העולם. כי אם איסור לעולם היא אך ורק בגלל היתר לבעל, אז אי אפשר לומר שאיסורה לבעל ואיסורה לעולם. אז ממילא, רבי אליעזר צריך להניח הנחה שנייה. הנחה השנייה היא שאשת איש זה איסור נפרד. זה ערווה, כמו אחותו, כמו קלתו, כמו כל מיני עריות אחרות. יש איסור אשת איש שהוא מנותק מהתרה לבעלה. עץ עובדה שהתקדשה שינתה את מעמדה. זאת אומרת, יש שינוי מעמד אישי שהוא מעבר לזיקה שביניהם. זאת אומרת, דעת בלעזר, הקידושין לא רק מייחדים אותה לבעלה. הם גם יוצאים ממד, אם תחזור לפסוק, איש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו. זה מה שקורה לפי בעזר. א' היא אשת איש, ב' היא אשת רעהו. אבל אפשר את אשת איש, גם בלי את אשת רעהו. זו התפיסה שלו. שזו תפיסה שבקידושין ניתן להיאמר. במודה שדבק באשתו, זה לא הולך. אין מודה, דבק באשתו, האיסור לשאר העולם, בוודאי, אך ורק, ולא באשת חברו. אז אם אנחנו מדברים על מודל של דבק באשתו, כמו כמודל שקיים בפתוח, כמודל שקיים בגויים, ברור שאיסור אשת איש שם יהיה תוצאה עבירה כשהתר לבעל. שמאוד יכול שגם אצלנו זה ככה. רבי אליעזר יכול פחות חושב אחרת. לדעתו, איסור אשת איש, א', כי היא אשת איש, ב', כי אשת רעהו. אבל ניתן להפריד ביניהם. ואז כאן, לפי חכמים, אם זו נקודת המחלוקת ביניהם, ייתכן שהחכמים באמת חושבים שגם אצלנו הקידושים באים לקבע, נגיד, נאמר זה ככה, הקידושין לפי חכמים לא בכך באים ליצור מעמד אישי לאישה. הם באים לקבע את מעמדה כאשת איש. אז אם אלה, מעמדה כאשת איש אומר שהתל או האיסור לעולם תוצאה של זה. אז כן, בעצם מה שהתחלתי קודם, שהקידושין באים רק לקראת עבר ועתיד, כל זה נכון. אבל הם נותנים עבר ועתיד, הם צריכים שדבר באשתו מיוחדת, מזומנת לי. אבל אם היא לא לי, אז אם אין זה לא קיים. זו דעת חכמים, רבי אליעזר כמוך של אחרת. שהקידושים לא באים לקבע את הדבר באשתו, או להרחיב אותו, או לקבע אותו, אלא הם באים גם, הם יוצרים גם מערכת נוספת, שבה יש מעמד אישי, שהופכת להיות במנותק מהדבר באשתו. טוב, כפי שאמרתי בהתחלה, הנושא הזה חשוב, גם בגלל מה שהוא אומר לגבי גויים ולגבי המציאות הטבעית שכמו, כפי שאמרתי קודם, שאנחנו רואים כולנו בני נוח, גם בגלל שזה פותח איזשהו פתח לגבי הבנת קידושים, מה הם עושים, לאורך הפרק, אנחנו נמשיך, כל השאלות הללו ימשיכו ויעלו ונסתובב סחור סחור השאלות הללו לאורך, לאורך הפרק בשם היומיומים, בשם הכלים, וזה השם בעוד חודשיים שלושה תחזרו ותבדקו את השיעור הזה מרת, האם לא מה שלמדתם על דפיות, האם הוא משכנע ומופך לחלוטין, אבל תדקו את זה אז אחרי שכבר עברנו את כל הדרך, אז זה דרך התעלות של הפרק. שבת שלום.